שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב, גיא לא יהיה איתנו היום, ואנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי הוא מציס ומעניין ולא פשוט כל כך, אבל מאוד רלוונטי לאנשים מסוימים. בעיניי הוא רלוונטי לכולם ברמה מסוימת, ואני אנסה להדגים ולהסביר את זה לאורך הפרק. אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיה לאמריקאים. כמובן שאני לא מדבר על אמריקאים שגרים בארצות הברית, אני מדבר על ישראלים שיש להם אזרחות כפולה, אזרחות זרה אמריקאית, והם רוצים גם כן לתכנן אסטרטגיה קדימה. זה נושא שהוא מרתק, וזהו, אנחנו נצלול ישר לעניינים שלנו. אז קודם כל, למה להקדיש לנושא הזה פרק? קודם כל, יש בישראל מאות אלפי ישראלים עם אזרחות אמריקאית שפוגשים את מערכת המיסוי האמריקאית לאורך החיים שלהם, והם חייבים לפגוש אותה כשהם מבינים אותה ושיש להם אסטרטגיה. אז ברמה הראשונה, זה פרק שהולך להיות מאוד מאוד פרקטי למישהו יש לו אזרחות כפולה. ארצות הברית היא אחת המדינות היחידות בעולם, לדעתי שנייה לה רק סודן, שמחייבת את אזרחיה ברחבי העולם לשלם מס הכנסה בארצות הברית, למרות שהם לא גרים בארצות הברית, ואנחנו ניגע בעניין הזה של מס הכנסה לעומק. בישראל יש מערכת רגולטורית שכשלעצמה היא מסובכת מאוד, ודיברנו על מס מיסוי מקרקעין וחוקי עיזבון. יש בלי סוף חוקים מאוד מורכבים שכשהם מבינים אותם כמו שצריך, אפשר להתחיל לתכנן אסטרטגיות סביבן, דרכן. וגם בארצות הברית יש מערכת שהיא מסועפת, בעיניי היא קצת יותר הגיונית מהמערכת הישראלית, אני כבר אגיד את זה, ואנחנו נראה את זה לאורך הפרק. וכשאדם הוא אזרח ישראלי ואזרח אמריקאי, הוא צריך לפתח אסטרטגיה שהיא הרבה יותר מורכבת, כי יכול להיות שהוא יפתח את האסטרטגיה הכי טובה לישראל, והוא מוצא את עצמו בתאונות מס אדירות בארצות הברית, וכן הפוך. ולכן זה משהו שלחלוטין נכון לתכנן אותו ולהכיר אותו, ואני אנסה לגעת הרבה בשאלה מה הישראלי האמריקאי עושה ביחס למיסים השונים, ביחס להשקעות השונות, כדי לצאת כמה שיותר נשכר ולשלם כמה שפחות מיסים. יש הרבה מאוד ישראלים שבוחרים להתעלם מהאזרחות האמריקאית שלהם. יש להם אזרחות אמריקאית, לפעמים אפילו יש להם ממש פספורט, אבל, והם יודעים שצריך לדווח, אבל הם אומרים לעצמם, בואו נהיה ראש קטן, לא נדווח, נחיה את החיים שלנו פה. בעיניי זו החלטה שכל אדם יכול לקבל אותה, זו החלטה שלו, אבל זו החלטה אסטרטגית. יש לה השלכות על החיים שלנו קדימה, ויכול להיות אפילו השלכות משמעותיות, ונכון להכיר את ההשלכות של ההחלטה שלנו, בין אם זו החלטה טובה או לא נכונה, כל אחד זה שאלה שהיא רלוונטית, זה שאלה שהיא אישית בעצם. וכמובן יש גם יתרונות אסטרטגיים לאזרחות האמריקאית, לא יתרונות ענקיים, אבל כן יתרונות שכדאי להכיר אותם, ומי שכבר נושא את הנטל הזה של להיות בעל אזרחות כפולה, לפחות שגם יקבל את הגזר ולא רק את המקל. אז האם הפרק הזה הוא רלוונטי לאנשים שאין להם אזרחות אמריקאית? בעיניי התשובה היא כן. קודם כל יש פה עניין שהוא אינטלקטואלי, אני חושב שיש פה משהו שהוא מאוד מעניין. נדבר על תפיסות מיסוי בישראל, בארצות הברית, שזה נושא שהוא מרתק בעיניי, וגיא ואני לחלוטין מתכננים לדבר עליו לא מעט לאורך הפודקאסט הזה בהמשך. והנושא גם מתחבר ברמה המהותית ביותר לחופש כלכלי, כי אנחנו נראה שיש מעט מאוד חופש כלכלי, בטח לאנשים שיש להם את האזרחות הכפולה, ונדבר על המחירים שיש, המחירים האישיים, הכלכליים, שיש למי שרוצה להשתחרר מהכבלים האלה לחופש כלכלי. יאללה, אז אנחנו צוללים לדרך. אני קודם כל אשתף בעניין שלי, למה התחום הזה מעניין אותי, מעבר לזה שאני נולדתי להורים שהם אמריקאים. סבא וסבתא שלי גרו בקליפורניה, וסבתא שלי הייתה מתווכת נדלן, והתחילה כמו הרבה יהודים, היא צמחה ממש מכלום. ההורים שלה היגרו מרוסיה בתחילת המאה ה-20, והתחילה לבנות את עצמה בתור מתווכת, וקנתה ומכרה בתים, והתחילה להשקיע גם בעצמה, עברה מבתים לבניינים קטנים, למרכזים מסחריים קטנים, באמת עשתה חיל כמו שאומרים, וגם הייתה שם בתקופה מאוד טובה. ארצות הברית, במיוחד קליפורניה של שנות ה-60, 70, 80, הייתה צמיחה מדהימה, בטח בלוס אנג'לס, וקצת כמו מי שהשקיע בתל אביב החל משנות ה-80, 90, 2000, וברוך השם היא ראתה הרבה מאוד ברכה בהשקעות שלה ושל בעלה, אבל הם עשו טעות אחת אסטרטגית פטלית. הטעות שהם עשו זה שהם לא ידעו, ומן הסתם אף אחד לא יודע, מתי הם ילכו מהעולם, ואדם חושב ומקווה שהוא יעזוב את העולם הזה בגיל 120, הם עזבו את העולם הזה באזור גיל 60, אני גדלתי לצערי, בלי סבא וסבתא, למעט ממש השנים המוקדמות ביותר שלי, והם לא עשו תכנון של עיזבון, תכנון ירושה, ובארצות הברית חל מס עיזבון, ואנחנו הולכים לדבר עליו גם לאורך הפרק הזה, ובתקופה שהם נפטרו, הם ממש נפטרו בתקופה הכי גרועה שיכול להיות מבחינת מס העיזבון. גם התקרה הפטורה ממס עיזבון הייתה 650 אלף דולר, וגם אחוז המיסוי על כל דולר מעבר לזה היה 55%. אז אם אני רוצה לשים את זה בקונטרס למה שיש היום, היום המיסוי מתחיל ליחיד ב-12.8 מיליון דולר ליחיד. אתם מבינים כמה לזוג זה כמעט 26 מיליון דולר. זה משהו שהוא סכום אסטרונומי. ומעבר לזה, על כל דולר נוסף משלמים היום 40% מס עיזבון. אז הם ממש נפטרו בתקופה הכי פחות טובה. ומכיוון שהם לא תכננו למות או שהם לא הבינו את החשיבות של האסטרטגיה, הם מעולם לא התייעצו עם איש מקצוע כיצד לתכנן את הדבר הזה, כיצד להתגונן מפני התרחיש הזה של מס העיזבון. וכשהם נפטרו, אמא שלי והאחיות שלה קיבלו מס עיזבון, ירשו יחד עם הנכסים מס עיזבון של מאות אלפי דולרים, לדעתי בועחה מיליון דולר. לקח להם 15 שנה לשלם את המיסוי הזה. זה משהו שהם התחרטו עליו מאוד מאוד שזה היה המצב. ואני חושב שהחלק הכי כואב בסיפור הזה, הכי מכעיס, זה שבסוף עם קצת תכנון מקדים, היה אפשר להוריד את מס העיזבון הזה לאפס עגול. אפס עגול. וההשלכה של ההתייעצות הזאת שהסבא וסבתא שלי לא עשו, שהייתה עולה להם, אני לא יודע, 500 דולר, 1,000 דולר, 5,000 דולר, היא הייתה פשוט, בטח כבר בדור שלי, אני לא מדבר בדור של הילדים שלי, זה מיליונים על גבי מיליונים, ולכן סופר חשוב להתעסק בנושא הזה, להכיר אותו. כשאני הבנתי את עומק, נקרא לזה הטרגדיה המשפחתית, חבר'ה, הטרגדיה באמת זה שהם נפטרו בגיל מוקדם, אבל הטרגדיה הפיננסית המשפחתית, הבנתי שאני לא יכול לתת שדבר כזה יקרה לי, זה מאיפה העניין שלי בכלל בתחום האסטרטגיה התחיל. אני זוכר שממש בסוף הצבא כבר הלכתי להיפגש עם רואה חשבון אמריקאי, אמרתי לו אני רוצה, וישבתי איתו לפגישה בתשלום כמובן, בוא תסביר לי את כל חוקי המיסוי על השקעות בארצות הברית, הכל, תסביר לי אחד, 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 ואני זוכר את עצמי מסכם, 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 הלכתי אחר כך לרואה חשבון ישראלי, בוא תסביר לי את כל החוקים פה בישראל, ואז ניסיתי, אני זוכר שממש כתבתי עצמי בכתב יד טבלה כזאת, ישראל, ארצות הברית, מסקנה, בעמודה השלישית כתבתי מסקנה, מה צריך לעשות ביחס לפנסיה, ביחס למניות, ביחס לנדלן, והתחלתי לבנות לעצמי את האסטרטגיה שלי קדימה, כדי שדבר כזה לא יקרה, ובעיניי זה נושא שחייבים להכיר אותו, חייבים לתכנן אותו, וזה המקום שאני מגיע אליו ממנו. אז אני בטח לא מקצוען בתחום הזה של מיסוי בארצות הברית או בישראל, אין לראות בשום דבר שנאמר בפרק הזה כייעוץ, אני חושב שזה ברור לכולם, אבל למי שזה לא ברור אני אומר את זה ככה, הנושא הזה דורש מומחיות שחבל על הזמן, זה נושאים שהם יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים, גם אנחנו כחברה שמספקת שירותים של אסטרטגיה פיננסית, תכנון פיננסי, ליווי בהשקעות, אנחנו משתמשים ביועץ חיצוני, שהוא מומחה לתחום הזה, כשמגיע לקוח שצריך עזרה, והוא גם אזרח אמריקאי. התחום הזה הוא מורכב, אני הולך לגעת ממש בחלק מהנקודות, שאני תופס אותן המהותיות ביותר, החשובות ביותר, הרלוונטיות ביותר, הכואבות ביותר, אני לא הולך לגעת בהכל, אולי בפעם אחרת נמשיך אם זה יעניין אנשים, אולי נעשה עוד פרק על העניין הזה. אז המיסים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בפרק הזה, זה קודם כל מס הכנסה, ביטוח לאומי, שאני בטוח שהרבה אנשים יגידו שביטוח לאומי זה ביטוח ולא מיסוי, אני מתעקש לקרוא לביטוח לאומי מיסוי, כי אני ככה תופס אותו. מס רווחי הון, מס דיבידנדים, מס על הכנסות מסחירות, מס שבח ומס עיזבון. אז כמו שאתם שומעים, יש הרבה דברים לדבר עליהם, ואז אנחנו נרוץ ישר לעניינים. נתחיל ממס הכנסה, כמו שאמרתי, אמריקאים שאינם מתגורים בארצות הברית חייבים לשלם מס הכנסה על רווחים שהם קיבלו מחוץ לארצות הברית. ההקלה היחידה שיש בסיפור הזה זה שארצות הברית פותרת אזרחים שאינם מתגורים בארצות הברית ממיסוי על רווחים שהם עד 120 אלף דולר. זאת אומרת, רק מעל 120 אלף דולר בשנה של רווחים, לא של הכנסות של רווחים, מתחיל מיסוי בארצות הברית. מדובר בתקרה שהיא יחסית גבוהה. כן, כמובן, יש הרבה ישראלים שמרוויחים 120 אלף דולר בשנה, אבל בוא נגיד, זה בטח לא המשכורת החציונית או המשכורת הממוצעת בישראל. אפשר גם להקטין את חבות המס הזאת, אפשר להכיר בכל מיני הוצאות, כמו הוצאות מחיה וכו'. וישנה אמנת מס בין ישראל ובין ארצות הברית. אמנת המס אומרת שלא תהיה כפילות מס, לא יהיה מצב ששילמתי גם מס הכנסה בישראל וגם בארצות הברית. בישראל, המס השולי הגבוה ביותר, דרגת המס השולי הגבוה ביותר, היא 47%, בארצות הברית היא 37%, מה שאומר שגם אם אנחנו התברכנו להרוויח מעל 120 אלף דולר בשנה, אנחנו נשלם בישראל מספיק מיסים שלא נהיה חייבים לשלם בארצות הברית מס הכנסה. יש הרבה ישראלים שבוחרים לא לגור בישראל מסיבות של מיסוי, רוצים לעבור למקומות שהמיסוי בהם הוא יותר נמוך או לא קיים, כמו לדוגמה קפריסין או דובאי או סינגפור, ואז אם יש להם אזרחות אמריקאית, הם צריכים להכיר שעל הכנסות של מעל 120 אלף דולר, הם יצטרכו לשלם את המס בארצות הברית. דגש אחד חשוב, גם מי שמשלם וגם מי שלא משלם, חייב לדווח. יש טופס שקוראים לו 1040, 1040, הוא טופס שנתי, רואה חשבון ממלא אותו בשמנו, אנחנו יכולים גם לעשות את זה בעצמנו אם אנחנו רוצים, ואנחנו מדווחים על כל ההכנסות שלנו, כל הרווחים שלנו, אם היו, אם לא היו, אנחנו מן הסתם לא צריכים גם לדווח, וזה משהו שאנחנו חייבים ממנו, אין איזה קו ברור, אבל בדרך כלל כשיוצאים מהבית, בוא נגיד גיל 24-25, מתחילים לדווח על עצמנו, תופס שנתי, 10-40. ביטוח לאומי. בארצות הברית יש ביטוח לאומי של 6.2% מהברוטו, גם מהמעסיק וגם מהמועסק. סך הכל 12.4% מהברוטו. לאנשים בארצות הברית שיש להם הכנסות גבוהות של מעל 150 אלף דולר בשנה, יש גם מס שנקרא מדיקר. מדיקר, יש כאלה שקוראים לו אובמה קר, והוא נע בין 0.9% ל-1.4%, תלוי בגובה ההכנסה, יש פה גם כמה מדרגות. ומי צריך לשלם ביטוח לאומי? כל מי שהמעסיק שלו הוא אמריקאי. זאת אומרת, אם אני גר בישראל, אני אזרח ישראלי-אמריקאי, אבל אני עובד בחברת בזק, חברת בזק, חברה ישראלית, אני לא חייב לשלם ביטוח לאומי בארצות הברית. אממה, אם אני אזרח ישראלי, אבל המעסיק שלי זה נדיב דויץ', מכיוון שאני עצמאי, אז המעסיק שלי הוא אמריקאי, בעצם אני עובד אצל אמריקאי, ולכן אני צריך לשלם את הביטוח לאומי. עכשיו, אני בטוח שהרבה מהמאזינים אומרים בסדר, אבל יש אמנת מס, אז כמו שדיברנו על מס הכנסה, אז גם בביטוח לאומי זה לא יהיה רלוונטי. בסיפור של ביטוח לאומי אין אמנת מס בין ישראל לארצות הברית. בארצות הברית קוראים לביטוח לאומי Social Security, בישראל אנחנו חושבים ביטוח לאומי וביטוח בריאות, ולכן עצמאים שמדווחים בארצות הברית משלמים בעצם מהברוטו ביטוח לאומי לישראל, ביטוח לאומי וביטוח בריאות שנע בין 7% ל-20%, לרוב זה אזור ה-15%, ואז עוד 12.4% בארצות הברית, זו תונת מס לכל דבר ועניין, זה המון המון מיסים לשלם, ויש לדבר הזה כמה פתרונות. הפתרון הראשון הוא לפתוח חברה בעם. אם אני מקבל משכורת מחברה בעם, החברה בעם היא ישות ישראלית, היא כבר לא ישות אמריקאית, כי חברה בעם נמצאת בישראל, אז אני בעצם הפכתי להיות שכיר, נכון, אני שכיר של עצמי, אבל יש איזושהי הפרדה, ולכן לא תחול חובת הביטוח לאומי. אני יכול גם לבקש להעביר את ההכנסות שלי לחברת מיקור חוץ, לדוגמה חברת ייעול שכיר, וחברת מיקור חוץ מה שהיא עושה, זה פשוט אני מעביר לה את ההכנסות שלי בתור עצמאי, והיא מנפיקה לי תלוש, זה משהו שרשות המיסים לא אוהבת אותו במיוחד, הוא חוקי, אבל זה כן משהו שהוא על הקו האפור, אבל זו כן דרך שאם אני יכול להראות שקיבלתי תלושים ולא הייתי עצמאי, אני לא יהיה חייב לשלם את הביטוח לאומי בארצות הברית. אני יכול גם להעביר את ההכנסות שלי על שם בן או בת זוג שאיננו אמריקאי. מן הסתם זה משהו שמבחינת האמריקאים לא תופס, אבל אני יודע שהמון המון ישראלים עושים את זה. והדבר האחרון שאפשר לעשות בשביל להימנע מאותו ביטוח לאומי שיכול להיות ממש קוץ בתחת, זה לוותר על האזרחות האמריקאית. אנחנו גם ניגע בזה בהמשך, אם כן, אם לא, ומה ההשלכות. מס רווחי הון. אז באופן עקרוני, מערכת המיסוי האמריקאית ביחס להשקעות היא מאוד שונה מהישראלית, כי היא מנסה לתמרץ אותו לדברים אחרים. אם בישראל בעיקר מנסים לתמרץ אותנו, בואו נגיד בנדלן, לדרוש שכירות כמה שיותר נמוכה, בארצות הברית המדיניות היא אחרת, ויש שני פרמטרים מרכזיים שהם בודקים. פרמטר הראשון הוא הכנסה שנתית ותקופת ההחזקה. בעצם יש פה מס שהוא פרוגרסיבי, ככל שאני מרוויח יותר אני משלם אחוז יותר גבוה של מיסוי, וככל שאני מחזיק את ההשקעה שלי לתקופה יותר ארוכה, אז אני אשלם גם כן אחוז יותר נמוך של מיסוי. המדינה מנסה לעודד אנשים להחזיק נכסים לתקופות ארוכות, וכך ליהנות ממיסוי שהוא נמוך. אז אם אנחנו נחזיק בניירות ערך לתקופה ארוכה של מעל שנה, נשלם מס של בין 0 ל-20%, לרוב זה יהיה 15%, זה תלוי בדרגת ההכנסה שלנו, כמה הכנסה שנתית יש לנו. ואם אנחנו נחזיק את הנייר ערך לתקופה שהיא קצרה יותר משנה, אז המס יהיה מס שולי, מס שולי בארצות הברית, נע בין 10% ל-37%, וכאן יש אמנת מס בין ישראל ובין ארצות הברית, והמשמעות של זה היא שאנחנו בפועל, לא משנה אם החזקנו את הנכס תקופה ארוכה, לא משנה מה רמת ההכנסה שלנו, אם אנחנו בדרגה שמשלמת 10% מס או 20% מס, בכל מקרה, מכיוון שבישראל מס רווחי הון הוא 25%, אנחנו תמיד נשלים לגבוה מביניהם, וכך יוצא שאנחנו די ניטרלים, אין לנו באמת עדיפות מסוימת, אם אנחנו מחזיקים נייר ערך לתקופה ארוכה או תקופה קצרה, אנחנו בכל מקרה נצטרך לשלם מס רווחי הון של 25% בסך הכל. עכשיו חשוב להכיר שבארצות הברית מס רווחי הון או מס שבח הוא כולו נומינלי. אנחנו מכירים שבישראל מס שבח או מס רווחי הון הוא מס של 25% על הרווח הריאלי. בארצות הברית לא עושים את המשחק הזה. המס הוא על רווח נומינלי בלבד. לא מתחשבים באינפלציה. גם רמת המס, האחוז, הוא נמוך יותר בהתאם. בנוסף למס רווחי הון, יש גם מס דיבידנד. אנחנו מכירים בישראל שהמס הוא בגובה של 25% על כל דיבידנד שנכנס. בארצות הברית המיסוי הוא קצת שונה, כי יש שם חלוקה בין שני סוגים של דיבידנדים. יש דיבידנדים שמוגדרים כ-qualified dividend ו-unqualified dividend. והשאלה באמת נוגעת למקור הדיבידנד. אם הדיבידנד הגיע מחברה אמריקאית, אני אהנה מאותה דרגת מיסוי כמו שיש על long-term capital gains, על החזקה ארוכת טווח של ניירות ערך אמריקאים, אותו מיסוי יחסית נוח של 15% לרוב האנשים. אם מדובר בדיבידנד שהגיע מחברה זרה, חברה שהיא לא אמריקאית, או שהיא מגיעה מקרן נדלן, מה שנקרא ריט, אז המיסוי יהיה לפי דרגת מס שולי. בארצות הברית מס שולי נע בין 10% ל-37%. אבל כמו שאמרתי מקודם, בישראל המס על דיבידנדים הוא 25%, ולכן גם אם הקפדתי לקנות רק דיבידנדים של חברות אמריקאיות כדי ליהנות מאותו מיסוי דיבידנדים נמוך, זה לא עוזר לי, מכיוון שאני צריך להשלים בישראל ל-25%. אגב, זה ממש הורג אסטרטגיית השקעה. כשאני התחלתי להשקיע בשוק ההון, האסטרטגיה שהאמנתי בה, ואני עדיין חושב שהיא אסטרטגיה נפלאה, היא Dividend Growth Investing, להשקיע בחברות איכותיות, יציבות, שמשלמות דיבידנדים במשך עשרות שנים, ומגדילות את הדיבידנדים שלהם כל שנה, וגם מחיר המניה עולה בהתאם. מדובר באסטרטגיה שנותנת לך להשקיע מצד אחד בחברות מאוד יציבות, וליהנות מאותה הטבה משמעותית שיש על הדיבידנדים, על המיסוי על הדיבידנדים, אבל מכיוון שאני ישראלי והבנתי שהמיסוי שלי יהיה 25%, כבר הבנתי שהאסטרטגיה הזאת לא נכונה עבורי, וחבל, כי אני חושב שהיא אסטרטגיה מאוד בריאה וטובה, והיא מעודדת אנשים להשקיע בצורה יציבה לאורך זמן. יש לי המון ביקורת על האינסנטיבים, על התמריצים שמדיניות המיסוי בישראל יוצרת. בואו נדבר על PFIC, זה מושג שנגענו בו באחד הפרקים, או לפחות באחד מהפרקים, וזה Passive Foreign Investment Company. ארצות הברית לא רוצה שאמריקאים ייהנו מהקופסה השחורה. דיברנו על אפקט הקופסה השחורה שיש לנו בקרנות השתלמות ופוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה ופנסיות. כולם נהנות מאותה קופסה השחורה שאין אירועי מס לאורך הדרך. יש דחיית מס מוחלטת עד גיל הפנסיה או עד שאנחנו מושכים, ומבחינת ארצות הברית הדבר הזה הוא משהו שהם לא מוכנים אליו, ואם אנחנו מחזקים בנכסים שמוגדרים כ-PFIC, אנחנו נצטרך לדווח עליהם ברמה השנתית. מה נחשב PFIC? קודם כל, קרן נאמנות, סל, קרן גידור, השקעה בסטארט-אפ, כל דבר שהשקענו בו, ואנחנו יכולים להתבצע כל מיני פעולות שהן לא מדווחות לממשלה ברמה השנתית, לרשויות המס יותר נכון ברמה השנתית, מבחינת ארצות הברית, וזה דרך שאפשר להעלים במיסים, להתחמק מתשלום מס, אם מדובר בקרן סל שהיא אמריקאית, בתעודת סל שהיא אמריקאית, אז אין שום בעיה. ואם יש לאדם סך הכל מכל התיק שלו נכסים שמוגדרים כ-PFIC בגובה של 25 אלף דולר בשנה, הוא מחויב לדווח על זה, ולא רק זה, הוא מחויב גם לבצע איזשהו מחירה רעיונית, ולא רק שהמחירה הרעיונית מתבצעת, היא גם מתבצעת בדרגת המס השולי, ולא לפי מדרגות מס רווחי הון, ובנוסף אי אפשר לקזז את הרווחים עם ההפסדים, אז זה משהו שממש יוצר לנו תונה גדולה, באמת אין לנו פה את הקופסה השחורה, ויש לזה משמעות אדירה, כי הסיבה שאנשים פותחים את כל האפיקים האלה, כמו קופות הגמל וההשתלמות, זה בדיוק בשביל אותה קופסה שחורה, בשביל ליהנות מרווחי הון לאורך זמן, ליהנות מאפקט הריבית דריבית. ופה לא רק שאנחנו לא נהנים מאפקט הריבית דריבית, כי יש פה מיסוי שנתי על הרווחים הרעיונים שלא באמת קיימים, גם לא ניתן לקזז את זה, וגם דרגת המיסוי היא לא לפי מדרגות המס בארצות הברית, לא לפי מדרגות המס בישראל, אלא לפי מס שולי. מדובר במשהו שהוא לחלוטין יכול להיות טעונה משמעותית. הפנסיה לחלוטין פטורה מהסיפור הזה. החוק האמריקאי, לדעתי זה סעיף 402B, מכיר בכך שפנסיות של אמריקאים שגרים מחוץ לארצות הברית, הן לא חייבות להיות מוגדרות כ-PFIC, ויש שאלה לגבי קרנות השתלמות. אני מכיר שרוב רואי החשבון הישראלים גם מחשיבים קרנות השתלמות כנכס שלא מחויב בדיווח של PFIC. כל זה נכון עבור שכירים, בסדר? עבור עצמאים זה לא כך. עצמאים יצטרכו לפתוח השתלמות IRA בניהול עצמי ולוודא שהאפיקים שמושקעים בהם, התיקים, הקרנות, הם כולם קרנות אמריקאיות. יש רואי חשבון שמסווגים את הרווחים האלה של ה-PFIC בצורות שונות. זה קצת על התחום האפור, צריך להיוועץ עם רואי חשבון לפני שעושים את זה, כדי שזה לא ימוסה באותה הדרך. בפועל, ממה שאני שומע מרואי חשבון, לא מקפידים על המיסוי הזה כיום. זאת אומרת, זה כן, זה מיסוי תיאורטי שאמור לקרות כל שנה, הוא לא מתרחש במציאות, לפחות לא לרוב. אם אנחנו עצמאים ואנחנו כן רוצים ליהנות מקרן השתלמות או קופת גמל, אנחנו נוכל לעשות את זה על ידי פתיחת תיק IRA, ואנחנו נוודא לא להחזיק באותו תיק קרנות זרות, קרנות שאינן אמריקאיות הכוונה. וקופת גמל להשקעה זה מוצר שאי אפשר לפתוח אותו בניהול עצמי, ב-IRA, ולכן לאמריקאים זה מוצר שבדרך כלל הוא לא כדאי. בכל מקרה, קופת גמל להשקעה זה לא אפיק ההשקעה הכי אטרקטיבי והכי מומלץ, עם דמי הניהול והעלויות הסמויות, אז זה לא נורא במיוחד, אבל זה הסיפור של ה-PFIC, זה משהו שלחלוטין צריך להכיר אותו ולהעריך אליו. עכשיו, אני בטוח שהרבה מהמאזינים שואלים את עצמם, איך האמריקאים בכלל יודעים מה קורה? הם נמצאים בצד השני של הגלובוס, איך הם יודעים אם מימשתי מניות, מימשתי נדלן, מה עשיתי? אז יש חוק שנכנס לתוקף ב-2013, שקוראים לו פאטקה. החוק הזה מחייב את האמריקאים לדווח כל שנה על כל החשבונות הפיננסיים שלהם שאינם בארצות הברית. עכשיו יכול לבוא האדם ולהגיד, טוב, בסדר, אז אני לא אדווח. מה יעשו לי? איך ידעו את זה? הפאטקה הוא לא רק חל על אנשים פרטיים, הוא גם חל על מוסדות פיננסיים. כל מוסד פיננסי חייב לדווח על כל בעל חשבון אמריקאי שפתח אצלו חשבון. אז אתם, מי שמכיר את זה, הוא פתח חשבון, שאני פתחתי חשבון בלאומי. לאומי שאלו אותי, אחת מהשאלות של ההצטרפות, האם אתה אזרח אמריקאי, והאם אתה מדווח לארצות הברית על ההכנסות שלך. המוסד הפיננסי חייב למלא טופס בשם FBAR על כל אותם לקוחות, ואם הם לא עושים את זה, יש כנסות מאוד מאוד חמורים. מי שזוכר, בנק לאומי נכנס במיליארדים לפני כמה שנים, גם קרדיט סוויס, המוסדות הפיננסיים מאוד מאוד מפחדים להתעמת עם ארצות הברית, הם לא יעשו את זה לעולם, ולכן גם אם אנחנו לא רוצים, יש הצלבת מידע מאוד משמעותית, אגב גם בין ממשלת ישראל, הממשלה האמריקאית, ולכן הסיכוי שלנו לחמוק מתחת לרדאר בתור אזרחים אמריקאים הוא נמוך, אלא אם הקפדנו בכל הזדמנות שאם שאלו אותנו אם אנחנו אמריקאים, להגיד חד וחלק לא, זה סיכון שאנשים לוקחים אותו. עכשיו, מס נוסף שנכון להתייחס אליו הוא מס הכנסה על הסחירות. אנחנו מכירים שבישראל המדיניות היא להקל על הסוחרים ולתת למשכירים אינסנטיב, לתת למשכירים תמריץ, להשכיר את הנכסים שלהם במחיר כמה שיותר נמוך. אנחנו יודעים שמי שמשכיר את הנכס שלו בישראל תמורת עד 5,600 שקלים בחודש, לא משלם מס הכנסה על הסכום הזה בכלל, ממש אפס עגול. אם הוא משכיר בסכום שהוא גבוה יותר, הוא משלם 10% בלבד. סך הכל מדובר במדרגת מס שהיא מאוד אטרקטיבית, שגם גוררת לא מעט ביקורות וגם בצדק. בארצות הברית ההסתכלות היא אחרת, אין מטרה בהכרח להשאיר את הסחירויות נמוכות. כשאדם משכיר נכס, זה עסק לכל דבר ועניין, בין אם יש לו דירה אחת ובין אם יש לו 10 דירות, ולכן הוא מחויב במס שולי, וכאן עוד פעם נוצרת לנו בעיה. אנחנו משקיעים בישראל, אנחנו יודעים שהנכסים שנקנה הם נכסים שצועת הסחירות במילא היא מאוד מאוד נמוכה, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, שני דברים, קודם כל אנחנו מאמינים בעליית הערך, אם אנחנו מאמינים בעליית הערך כמובן, ובנוסף לכך אנחנו יודעים שהמיסוי שיהיה על אותה סחירות, על אותה תשואה נמוכה, יהיה מיסוי נמוך עד לא קיים, ולכן העסקה עדיין אטרקטיבית מבחינתנו. ועכשיו נכנס הדוד סם ורוצה להתייחס אלינו לפי דרגת מס שולי שנשלם על ההשקעה הזאת, וזה יכול בקלות להפוך את ההשקעה שלנו ללא משתלמת. בפועל, מכיוון שהדוד סם מתייחס על זה כעסק ומוכן להכיר לנו בהוצאות ובפחת, לרוב ישראלים לא משלמים על נכסים בישראל מס בארצות הברית על הכנסות מסחירות, אלא אם ההכנסות הן מאוד מאוד גבוהות. וכמו שאמרתי מקודם, לרוב הרווח בישראל הוא בכל מקרה לא כל כך על הסחירות, אלא הרבה יותר על עליית הערך, הרבה יותר על השבח. מה ישראלים עושים בפועל? הרבה פעמים הם נותנים דירה במתנה. אנחנו מכירים שהחוק הישראלי מאפשר לתת דירה במתנה בתוך המשפחה. אני יכול לתת לאשתי דירה לדוגמה. אז כך גם אם אני אמריקאי ואשתי ישראלית, אני יכול לתת לה דירה במתנה, ואז הכנסות הסחירות הן הכנסות שן שלה, והיא לא חייבת לדווח עליהם בכלל. אגב, יש גם מיסוי הפוך. אם אנחנו ישראלים אמריקאים ואנחנו משקיעים בארצות הברית, אגב, גם אנחנו רק ישראלים שמשקיעים בארצות הברית, אנחנו נצטרך לשלם מס בישראל על הסחירות שקיבלנו בארצות הברית. אפשר ללכת בשני מסלולים, או במסלול של 15% מהשקל הראשון, שמנקים לנו רק את הפחת, או אפשר ללכת לפי מדרגות מס שולי, ואז נוכל באמת להתנקות גם על הוצאות הפחת, גם על המימון, וגם לקבל זיכוי על המס ששולם בחול, שבדרך כלל זה המסלול היותר אטרקטיבי. זה משהו שצריך לבחון אותו כל אחד לגופו, יחד עם רואי חשבון. אז בעיניי יש פה נזק משמעותי שהחוק הישראלי גורם, זה יוצר שוק שהוא שוק מסוכן, הוא שוק שכולם מסתמכים בו על עליית ערך, זה שוק שבטבע שלו הוא ספקולטיבי. אני חושב שהמודל האמריקאי במובן הזה הוא מודל הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, חוץ ממס על הכנסות מסחירות, יש לנו כמובן לשלם מס שבח. בארצות הברית מס השבח נקרא Capital Gains Tax, ובעצם מדובר באותו מיסוי שדיברנו עליו במס רווחי הון, וגם פה שני הפרמטרים שעל פיהם קובעים מה גובה המיסוי יהיה, הם תקופת ההחזקה, האם החזקנו לתקופה ארוכה, האם זה long-term capital gain, או תקופה קצרה, short-term capital gain, ומה רמת ההכנסה, שמן הסתם ככל שרמת ההכנסה שלנו יותר גבוהה, אנחנו נשלמים מדרגת מס שהיא יותר גבוהה, רוב האנשים משלמים 15%, יש אנשים שגם חייבים לשלם קצת יותר, בגלל שהם משלמים את ה-NIIT, Net Investment Income Tax, שזה תוספת מהתקופה של אובמה, אני לא אכנס יותר מדי לעומק על העניין הזה, וזה יוצר לנו בעיה בתור ישראלים, כי אנחנו בתור ישראלים לא נהנים מתשואת סחירות משמעותית, דיברתי על זה לפני שנייה, אנחנו נהנים הרבה פעמים מעליית ערך שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו יודעים שאם מדובר בדירה שהיא דירה יחידה, אנחנו נוכל ליהנות גם מעליית הערך הזאת בפטור מלא ממס שבח, אם החזקנו את הדירה במשך 18 חודש, וכאן המחוקק האמריקאי בא ותוקע לנו מקלות בגלגלים, ואומר, תשמעו, האסטרטגיה הזאת, שגיא ואני דיברנו עליה לא מעט, של הקרוסלה, של להחזיק דירה יחידה, ליהנות מהפטור, אצלנו זה לא עובד. כי אנחנו מסתכלים על ההכנסה הזאת כ-Long Term Capital Gains Tax, אם החזקת לתקופה ארוכה, ולכן אתה תשלם את הדרגת מס שלך, בוא נגיד 15%, 18.5%, זה פחות או יותר מה שאתה תשלם, והפתרון לזה יכול להיות כמה פתרונות. קודם כל, אם מדובר בדירה שאנחנו התגוררנו בה לאורך שנתיים, בחמש שנים האחרונות, אנחנו נוכל להגדיר אותה כדירת מגורים. מבחינת ארצות הברית, אם אתה מוכר דירה ששימשה אותך למגורים, אתה יכול למכור אותה ולקבל פטור ממס על $500,000 הראשונים של שבח, אם מדובר בזוג, אם מדובר באדם יחיד ב-$250,000 של שבח. ואם לא היה מדובר בדירת מגורים, אנחנו יכולים לבצע 1031 exchange, מה שנקרא שחלוף 1031, שזאת דחיית מס אמריקאית. אני יכול למכור נכס אחד, להשתמש ברווחים החייבים במס לקנות נכס אחר, ואז לא יהיה לי אירוע מס, עד שאני אמכור את אותו נכס אחר, ובפועל מה שאנשים עושים, ושהם משחלפים ומשחלפים ומשחלפים, וככה בונים לעצמם אימפריית נדלן, תוך כדי שהם דוחים את האירוע מס פחות או יותר לאף פעם. אגב, אפשר להשתמש בשחלוף הזה גם בישראל. אם יש לי נכס בישראל שמחרתי אותו, בוא נגיד שמחרתי אותו בפטור ממס שבח בישראל, בארצות הברית רוצים לגבות על הסכום שהוא מעבר ל-$250,000 את אותו מס, אני יכול להחליט או לשלם את המס, או לעשות 1031 ולקנות נכס אחר בישראל. אי אפשר לעשות הצלבה בין כספים בישראל וכספים בארצות הברית. אם הרווחתי מעליית ערך של נדלן בישראל, אני אוכל ליהנות מאותו שחלוף על נדלן אחר בישראל, וכנ"ל לגבי ארצות הברית. אז זה משהו שהרבה מאוד ישראלים לא מכירים אותו, ושווה מאוד להכיר אותו. גם פגשתי הרבה מאוד רואי חשבון שלא הכירו שאפשר לעשות את זה על נדלן שנמצא בישראל. וזה שבישראל אין דחיית מס, זה דבר שהוא בעייתי. זה בעייתי בפני עצמו. כשאין לנו דחיית מס על הנדלן, זה פוגע באסטרטגיה, שהיא אסטרטגיה מאוד טובה של לצבור נדלן, של לגדול. אם כל הזמן אני צריך, כל 3-4 שנים שאני רוצה לגדול מנכס יותר קטן, נכס יותר גדול, יש לי אירוע מס, אני צריך להתחלק עם המדינה, אני יכול סך הכל להצמיח את ההון שלי בצורה הרבה יותר איטית, ויש לזה השלכות מן הסתם. בואו נדבר על מס העיזבון, שדיברנו עליו לא מעט, ודיברנו עליו לפי התקרות הפטורות שקיימות היום, מה שנקרא TCJA, Tax Cuts Jobs Act. זו בעצם רפורמה שטראמפ העביר ב-2017 או 2018, שהעלתה בצורה משמעותית את התקרה שעד אליה פטורים ממס עיזבון. אמרתי מקודם שהפטור ממס עיזבון בארצות הברית היום הוא עד כמעט $13 מיליון לאינדיבידואל. זאת אומרת, זוג שנפטר, זוג אמריקאים, יכולים להוריש לילדים שלהם $26 מיליון כמעט פטורים לחלוטין ממס, וכל דולר מעבר לזה חייב במס של 40%. אבל החוק הזה פג תוקף עוד כמה שנים, ממש ב-2026, ואנחנו חוזרים לתקרה של $5 מיליון עם הצמדה לאינפלציה. בפועל זה יהיה יותר לכיוון $6 מיליון, והרבה ישראלים לא מודעים לזה. הם רואים את תקרת הפטור על מס העיזבון של $13 מיליון, ואומרים, תשמע, אין לי סכום כזה, גם לא יהיה לי סכום כזה, ולכן אין לי מה להאריך לאירוע המוות, והם לא מודעים לכך שהסכום של הפטור הולך לרדת בצורה דרמטית בשנים הקרובות, ושהרבה פעמים הם צריכים להאריך לזה, כי אלא אם הם הולכים למות מחרתיים, גם אם ההון שלהם היום הוא רק, בוא נגיד לזוג, $5 או $6 מיליון סך הכל יחד, כשהם ימותו ב-120, עוד 30, 40, 50 שנה, יש סיכוי מאוד מאוד סביר שהם יהיו חייבים במיסוי הזה, וזה משהו שלחלוטין אפשר להאריך אליו. יש כמה דרכים להאריך אליו. קודם כל אפשר לתת מתנות. בארצות הברית אתה יכול לתת מתנה, אמריקאי יכול לתת מתנה, לכל אדם בעולם של עד $15,000 בשנה. אני יכול עכשיו לפתוח את הארנק, לתת $15,000 לכל בן אדם שאני מכיר. מבחינת הרשויות בארצות הברית, זה בסדר גמור. מעבר לתקרה, אני יכול גם לתת $5 מיליון. אבל אם אני אתן מתנה שהיא גבוהה מהתקרה של הפטור, אז כשאני אמות ב-120, יגידו, טוב, הפטור היה 5 מיליון דולר, אבל נדיב, אתה כבר נתת 5 מיליון דולר, ולכן כל שאר העיזבון שלך נתון לאותו מס. אפשר לתת גם מתנה מורחבת לבן זוג, אם יש אדם שהוא נשוי, נגיד אם אני נשוי לישראלית שאין לה אזרחות אמריקאית, אני יכול לתת לה במתנה כ-160 אלף דולר בשנה, שהכסף הזה גם כן יהיה פטור מאותו מס עיזבון בהמשך, זה נחשב כמתנה שהיא פטורה ממס. אגב, אם אזרח אמריקאי מקבל מתנה ממישהו שאינו אמריקאי בשווי של עד 100 אלף דולר בשנה, גם זה יכול להיחשב כמתנה שאינה חייבת במס. מה שעוד עושים זה לרשום נכסים על שם הילדים, כך שהנכסים האלה, כן, יחול עליהם מס עיזבון בעתיד המאוד מאוד רחוק. יש אנשים שקונים ביטוחי חיים, ויש אנשים שפותחים קרנות משפחתיות, יש גריט, גראט, גרוט, אני לא אכנס לכל הגדרה של הגריט, גראט, גרוט, אבל בסוף קרן משפחתית זה בסוף קרן נאמנות שאני לוקח את ההון שלי, בואו נגיד שיש לי הון של 10 מיליון דולר או 15 מיליון דולר, ואני מעביר את זה לקרן. ברגע שנתתי את זה לקרן, בעצם נתתי מתנה, השתמשתי בכל הסכום שאני יכול להשתמש בו במס עיזבון, אבל כשאני אמות לא נשאר לי כלום, כי כל הקרן שלי צמחה מחוץ להחזקתי. ואז הילדים בעצם יכולים לרשת את אותה קרן משפחתית, בלי לשלם מס עיזבון בכלל. זה גם משהו שעושים אותו לא מעט, במיוחד בתקופה הזאת, בגלל ההורדה של תקרת הפטור. בואו נדבר גם על היתרונות של האזרחות הכפולה, כי נראה לי מרגיש שדיברנו רק על החסרונות. לצערי, אין הרבה יתרונות, לפחות לא שאני חשבתי עליהם, וגם היתרונות שחשבתי עליהם הם לא משמעותיים במיוחד, לפחות לעניות דעתי. יתרון ראשון הוא שאם אנחנו נשלם את אותו ביטוח לאומי שאנחנו בדרך כלל מנסים להתחמק ממנו כמה שאפשר, אם נשלם את אותו ביטוח לאומי, Social Security, בארצות הברית, במשך 40 רבעונים לאורך החיים שלנו, אנחנו נהיה זכאים לקצבת ביטוח לאומי בארצות הברית. האמריקאים גם משתתפים בלימודים שלנו ושל ילדינו, אם הם אמריקאים, במוסדות לימוד אקדמיים מוכרים לתואר ראשון. בישראל, לדעתי, כל האוניברסיטאות מלבד אוניברסיטת אריאל מוכרים לטובת העניין הזה. לא סכום גדול במיוחד, אפשר לקבל עד 5,000 דולר במקסימום סך הכל, אבל זה גם משהו שאפשר לקבל, ולמה לא? בעיניי הסיבה המשמעותית ביותר לשמור על האזרחות הכפולה, על האזרחות האמריקאית, זה במקרה קיצון. מקרה קיצון קטן זה מה שראינו בקורונה, שאזרחים אמריקאים קיבלו את הסטימולוס צ'קס, שאומנם בעיניי זו הייתה שקיעה מוניטרית, שקיעה פיסקלית לאפשר את, את אותם צ'קים, אבל זה כן נכון שאם אתה אזרח אמריקאי, יש לך גב בכל מיני סיטואציות, יש לך גב של המדינה הגדולה והחזקה, החופשית ביותר בעולם, וזה משהו שיכול להיות משמעותי. אני אשתף שדוד שלי, או דוד של אמא שלי יותר נכון, פעם טייל עם חברה שלו על אחד מהחופים של הכנרת, והסורים חטפו אותו. זה היה לפני מלחמת יום כיפור. והוא שעה בדמשק, בערך חודש וחצי, הוא היה בשבי שם, ובגלל שהוא היה אזרח אמריקאי, למרות שהוא היה במחל, הוא התנדב לצבא וכו', האמריקאים הצליחו לשחרר אותו. אם הוא לא היה אמריקאי, אני מניח שהוא לא היה בחיים היום. אז זה מקרה קיצון מאוד מאוד קיצוני, אבל זה גם משהו שבעיניי יש לו משמעות. זאת אומרת, אני חושב ששמעתי את גיא אומר את זה לא מעט פעמים, ואני מסכים איתו לגמרי, חלק מהאסטרטגיה זה שתהיה לך יותר מאזרחות אחת. ואזרחות של מדינה חזקה ומשמעותית, זה ללא ספק יתרון. וגם בצד המינוף, יש הרבה מאוד השקעות בארצות הברית שהן השקעות טובות, בטח בתחום הנדלן. לקבל משכנתה בתור משקיע זר, זה מאוד מאוד קשה. כן, אני מכיר כמה אנשים שטוענים שהם הצליחו בצורה כזו או אחרת. בדרך כלל יש להם שותף שהוא אמריקאי. הכי פשוט בעולם לאמריקאי, לפתוח חשבון בנק, לבקש הלוואה, הרבה הרבה יותר פשוט מאשר למישהו שהוא לא אמריקאי. אז אלה היתרונות בעיניי של האזרחות הכפולה. אנחנו בתכלס רואים שיש בעיקר חסרונות, והחסרונות האלה גורמים להרבה אנשים לרצות לצאת, פשוט לרצות לא להיות אמריקאים, וחשבתי לדבר קצת על איך עושים את זה. אז ברמה הפורמלית זה מאוד קל. ממלאים טופס, אני כרגע לא זוכר את השם, את המספר הסידורי של הטופס, אבל זה לא קריטי. משלמים אגרה, גובה האגרה הוא כמעט 2,400 דולר, וזהו, אתה בחוץ. אבל צריכים להתקיים כמה תנאים שמאוד חשוב לשים לב אליהם, כדי שהתהליך יהיה כל כך פשוט וקל. דבר ראשון, אנחנו חייבים להוכיח לרשויות בארצות הברית שאנחנו דיווחנו על המיסים שלנו ושילמנו, אם היה לנו חובה לשלם, אם הגענו לדרגות שהיו חייבות בתשלום, לאורך החמש שנים האחרונות. בנוסף, אנחנו חייבים להראות שהשווי נטו שלנו, של כל הנכסים בכל רחבי העולם, לא רק בארצות הברית, הוא פחות $2 מיליון. שזה כבר משהו שהרבה אנשים כבר מתחילים להתקשות בו, בטח אנשים שהם כבר בני 30, 40, 50, צברו הון יותר משמעותי לאורך החיים. בנוסף, כל התנאים האלה הם תנאים שהם כולם צריכים להתקיים. אם אחד מהם לא מתקיים, אז אנחנו נדבר מה קורה. אנחנו צריכים להראות שהמס הפדרלי שהיינו מחויבים לשלם, היה פחות מ-$170,000 בממוצע, בחמש שנים האחרונות כל שנה. זאת אומרת, אדם שמרוויח $500,000 בשנה, זה פחות או יותר הגבול שהוא יכול עדיין לצאת מארצות הברית עם כנס קטן של $2,400, אבל אם הרווחנו $600,000-$800,000 בשנה, אנחנו כבר נהיה חייבים לשלם את מס היציאה, exit tax, ומס היציאה הוא מימוש רעיוני של כל הנכסים שלנו בעולם, כאילו עכשיו היינו צריכים לשלם עליהם מס רווחי הון או מס שבח, ואנחנו נשלם לפי התקופה שהחזקנו וגובה ההכנסות שלנו, כן נקבל פטור על רווחים של עד $750,000, ורק מעבר לזה נתחיל לשלם את המיסוי, אבל זה כן משהו שמאוד מאוד חשוב להכיר אותו, וזה מביא אותי לצד של תכנון. אם זה משהו שמישהו יודע שהוא מתכוון לעשות בכל מקרה, עדיף לו לעשות את זה בשלב מוקדם ולא לחכות. אם הוא יכול לעשות את זה לפני שיש לו הון עצמי בשווי $2 מיליון, זה עדיף. אם הוא יכול לעשות את זה לפני שההכנסה השנתית שלו מחייבת אותו במיסוי של $170,000 בשנה, זה עדיף. ככל שנעשה את זה יותר מאוחר, אנחנו גם מגדילים את הסיכוי שהחוקים ישתנו. יכול מאוד להיות שהפטור שיש כיום על $750,000 הראשונים של רווח לא יהיה קיים בעתיד, וזה משהו שנכון להתחשב בו. עכשיו, גם אם השווי נטו שלנו הוא יותר מ-$2 מיליון, לפעמים אפשר לנצל את העובדה שהנכסים שלנו הם תמיד ב-mark to market, בשביל ליהנות ממיסוי נמוך יותר ביציאה, ואולי אפילו בלי מיסוי בכלל. אם בזמן משבר פיננסי אדם מנצל את זה בשביל לצאת מארצות הברית, לוותר על האזרחות שלו, הרבה פעמים השווי נטו שלו ירד, יכול להיות שהוא אפילו ירד מתחת ל-$2 מיליון, שהם התקרה שמעליה כבר צריך לשלם את אותו מס עזיבה, וגם אם השווי נטו שלו הוא יותר מ-$2 מיליון, יכול מאוד להיות שהרווחים שלו יהיו פחות מ-$750,000 של רווחים, ולכן הוא לא יצטרך לשלם מס בכלל, או שהוא ישלם פחות מיסוי, אז זה משהו שכן שווה לשים לב אליו אם ניכנס למשבר שהוא משמעותי. בנוסף, אפשר כדי להישאר באותו טווח של ה-$2 מיליון, אנחנו יכולים לתת מתנות, וכבר הזכרתי את זה מקודם. ומשהו שבעיניי חשוב מאוד להכיר, ואני שומע כל מיני אגדות אורבניות לגביו, זה שאם אנחנו בוחרים לוותר על האזרחות האמריקאית שלנו, קודם כל מותר לנו להמשיך להחזיק נכסים בארצות הברית, אנחנו עושים מימושו רעיוני, זה לא אומר שלא נמשיך להחזיק את הנדלן או את המניות שאנחנו מחזיקים בארצות הברית. ובנוסף, יש אגדה אפילו עוד יותר מפורסמת, שברגע שוויתרת על אזרחות אמריקאית, אתה לעולם לא יכול להיכנס שוב, או לא יכול להיכנס שוב לעשר שנים. גם זה משהו שהוא לא נכון. אפשר להיכנס שוב, צריך כמו כל זר לקבל ויזה. אם אתה גר במדינה שהיא פטורה מויזה, אז אתה תהיה פטור מויזה. אם אתה גר במדינה שחייבת בויזה, אתה גם תהיה חייב להוציא ויזה. כן, יש סעיף בחוק האמריקאי שאומר שאם אדם עזב את ארצות הברית, בעצם ויתר על האזרחות האמריקאית שלו, מסיבות של מיסוי בלבד, אז אפשר להקשות עליו את הכניסה חזרה לארצות הברית. בפועל זה לא משהו שאוכפים אותו. מדובר בדילמה, אני אשתף. אני נמצא עמוק בתוך הדילמה הזאת כבר כמה שנים, שהמוח אומר לי לצאת, לוותר על האזרחות האמריקאית. מצד שני, אני מאוד זהיר, כי אני מבין שזאת פעולה שהיא בלתי הפיכה, ואני חושב שנכון לעשות פעולה כזאת רק שיש יותר מאזרחות אחת אחרת. זאת אומרת שאם הייתה לי אזרחות ישראלית, ובנוסף, בוא נגיד אזרחות באיזשהו מקלט מס, או באיזושהי מדינה דמוקרטית, יציבה, אחרת בעולם, אני חושב שהייתי מוכן לעשות את הטרייד-אוף הזה. כל עוד יש לי רק אזרחות ישראלית, מרגיש לי שהצעד הזה הוא קצת מסוכן, אבל אני יודע שזה משהו שאני צריך להחליט עליו כמה שיותר מוקדם, מהסיבות שציינתי עכשיו לגבי מס היציאה. כמה דגשים אחרונים, ואנחנו מסיימים את הפרק הזה. כל הכבוד למי ששרד אותו, אני יודע שזה נושא שהוא טכני, שהוא לא כזה פשוט. קודם כל אנחנו מכירים שלעולים חדשים ולישראלים חוזרים, יש הטבות מס, אם זה הטבות במס על הכנסות מחוץ לארץ, הטבות על רווחי הון, זה משהו שאפשר לנצל אותו, וגם מבחינה אסטרטגית, אם אני יודע שאני עכשיו לא חייב לשלם מס רווחי הון 10 שנים, יכול להיות שאני אלך על אסטרטגיה אחרת בהשקעות שלי באותו זמן, כדי ליהנות מאיפה שהמחוקק האמריקאי בא לקראתי. יש מסלול שקוראים לו Roth IRA. IRA זה Individual Retirement Account. זה סוג של קרן השתלמות. זה משהו בין בתפר של בין קרן השתלמות לבין פנסיה. זה כסף שיוצא מהנטו שלנו ולא מהברוטו. ואם אנחנו מחזיקים את אותו IRA עד גיל 59 וחצי, אנחנו נוכל למשוך אותו בפטור ממס רווחי הון בארצות הברית, נוכל להפקיד שם עד אזור ה-6,000 דולר בשנה, וזה הכל בניהול עצמי. כן צריך לשים לב שהפטור שאנחנו מקבלים בארצות הברית על רווחי הון, חל רק אם נהיה תושבים בארצות הברית, כי ישראל תרצה את אותם רווחים, אז ברמה התיאורטית, מי שמחליט להשקיע ב-Roth IRA, הוא צריך בגיל 60 לנסוע לארצות הברית, לגור שם חצי שנה, להיחשב כתושב לעניין מס, ואז הוא יכול ליהנות מרווחי ההון. זה לא באמת פרקטי, זה לא משהו שהייתי מציע למישהו לעשות. כל החלטה או פעולה בתחום חייבת לעשות עם איש מקצוע שהוא רואה חשבון, עם הסמכה למיסוי ישראלי ומיסוי אמריקאי, ובאופן כללי הייתי ממליץ למי שהוא אזרח של שתי המדינות ומדווח בשתי המדינות, לעשות את זה כבר עם רואה חשבון או משרד רואה חשבון שמתעסק ומכיר את מדיניות המיסוי בשתי המדינות, ויכול לחסוך לכם המון המון כסף לאורך השנים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.